שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ואתחנן, תקופה לא פשוטה במדינת ישראל. הנושא שלנו היום הוא מדינה במקווה. מי שיגיד לי, מה מקווה, אחי? אולי התבלבלת. הרי המעמד שאנחנו פה חווינו בצום תשעה באב, היה מעמד ש... לא יודע איך להגיד את זה בזהירות, מאות רבות בשנים לא ראו פה מעמד של כל כך הרבה אנשים שעומדים ובעצם נגד התורה, בעד משכב זכור. כל המעמד הזה הוא מעמד שאתה אומר, רגע, לאן מדינת ישראל הולכת? עכשיו, הלחץ הזה מלחיץ את כולנו. אם מורנו ורבנו, הרב אריה שטרן שליטה, הרב של ירושלים, היושב ראש של בית הרב קוק, אומר שלקחת תינוק קטן, לשים אותו אצל שני גברים, לנתק אותו מאמא שלו, זה להמלל אותו. אז כולם קופצים עליו, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה. עכשיו השאלה היא, מה קורה פה? הרי אנחנו לא... הרב לימד אותנו, מרן הרב קוק לימד אותנו בורות התחייה בצורה מאוד מפורשת, שלא מתלהמים ואין מה לדבר בכל מיני לשונות. צריך לחפש את העומק, לחפש את השורש, לחפש את התיקון, להבין שאנחנו בתוך מהלך של גאולה, להבין את ההידרדרות הזאת, מאיפה היא באה, לאן היא הולכת, מה תפקידה, ומה אנחנו אמורים לעשות איתה. אז בואו ננסה היום להבין איזו עמקות גדולה, ואולי בעזרת השם נוכל על ידי התורה שאנחנו פה נעמיק ונלמד, להפך, להפוך את כל הדבר הזה למשהו שהוא צריך לקחת אותנו למקום יותר טוב במהלך הגאולה. אז בואו נראה את הדברים. מקור א', בדברים ג', פרשת ואתחנן מתחילה בתפילתו של משה רבנו, בתחנוניו לקדוש ברוך הוא, שירחם עליו, ירחם על כל עם ישראל, ייתן לו להיכנס לארץ, ואם היה משה רבנו נכנס לארץ, אז לא היה יותר, לא גלויות ולא כל הצרות. ואתחנן אל השם בעת ההיא למור, השם אלוהים, אתה הכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה מעשיך וכי גבורותיך, עבר ענה והראה את הארץ הטובה שבעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. תראו את הגעגועים, אתם שומעים את הגעגועים? אתם שומעים? ההר הטוב הזה והלבנון, איך משה רבנו כל כך רוצה להיכנס. ומה אומר? והתעבר השם בי למענכם. הרי בסופו של דבר תפילתו של משה רבנו כן התקבלה המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקשיב, אין בעיה, קבל את תפילתך, אבל הם לא, אתה כן. זה שאתה לא נכנס, זה לטובתם, בגלל שעם ישראל צריך לעבור תהליך של תיקון. אם אתה נכנס, נגמר התיקון, נגמר התיקון, להם לא מגיע, הם לא בשלב הזה. ואז משה רבנו מוותר לטובת כלל ישראל, וזה יש שיעורים באתר על ההבנה העמוקה הזאת. והתאבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלה ראש הפסגה ושא עיניך, רבותיי, העיניים של משה רבנו. העיניים של משה רבנו שליטפו את אדמת ארץ ישראל, איזו השפעה של קדושה הוא הוריד לעולם. ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. וצב את יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. ונשב בגיא מול בית פאור. מה זה קשור? מול בית פאור זה מול כל אותה עבודה זרה וזימה וכל הלכלוך שהיה שם. ובשביל מה צריך להזכיר את זה פה? ונשב בגיא מול בית פאור. עכשיו, גם בכלל, כל הפירוט הזה, משה רבנו יכול להגיד, התחננתי, ביקשתי, והשם לא נתן לי. יש פה עריכות. מה הסיבה שזה כל כך מפורט בעריכות? מה העניין? אומר אבן עזרא, רבותיי, בעמקות עצומה ששופכת אור על כל הנעשה היום איתנו. אבן עזרא, שאפשר ככה לעבור ולא לשים לב, משפט אחד של ראשון. תראו מה זה משפט אחד של ראשון מראשוני ישראל. אומר אבן עזרא, וטעם זו הפרשה לחבב את ארץ ישראל. ואם הארץ תהיה חביבה, ישמרו מצוות השם, שלא יגלו ממנה. הרי אם לא שומרים מצוות השם, רחמנא ליצלן, זה גלות. אז אומר אבן עזרא, כל התיאור הזה שמשה רבנו מתאר, זה כדי לחבב את ארץ ישראל על עם ישראל. ולמה זה כל כך חשוב? אם הארץ תהיה חביבה, ישמרו מצוות השם, שלא יגלו ממנה. אז אתה אומר, רגע, רגע, לא הבנתי. אז אם כך, לפי אבן עזרא הזה, אתה רוצה לשפוך אור על מה שקורה בדור הזה? הרי זה הרבה יותר תמוע. הרי התורה אומרת במפורש, מקור ב', ויקרא י"ח, סוף פרשת אחרי מות, אותה קריאה בתורה שקוראים ביום הכיפורים במנחה, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ. ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. מה, אנחנו לא יודעים היסטוריה? לא עשינו בגרות בהיסטוריה? מה, אנחנו לא יודעים מה היה כשעם ישראל התנהג בצורה כזאת? מה, אנחנו לא יודעים למה סבלנו כל כך הרבה שנות גלות? אז איפה ההיגיון של האנשים? אפשר להגיד, ודרך אגב, זה בהחלט יכול להיות, שמדובר פה באנשים שלא יודעים כלום תורה. מערכת חינוך של 25-30 שנה, שמחקה כל סממן כמעט של יהדות, השאירה קצת איזה תנך בשוליים, טיפ-טיפה ושלום. אז גדלו פה אנשים שאין להם שום ידע, חסרי דעת, עניים בדעת, חושבים את עצמם חכמים גדולים, בורים ועמי ארצות, מה נעשה? אנשים מאוד טובים, עמך ישראל, קדושים וטהורים, אבל בורות מוחלטת, לא יודעים שום תורה. כשאין דעת, אז אין כלום. אפשר לומר, וזה בהחלט אמירה נכונה, לפחות בחלקה, אבל עדיין לא מובן. הרי ברור לגמרי שכל מי שמרים את הדגל הזה, הוא גם מרים דגל של כפירה באלוהי ישראל. הוא מרים דגל של כפירה בתורה. מה, לא הספיק לנו הגלויות? לא היו כל כך הרבה פוגרומים וצרות ודברים שאי אפשר לתאר? מה, לא רואים את הנס של שיבה לארץ ישראל? לא מבינים שזה מתנה שצריך לשמור עליה? בסדר, אתה לא בדיוק שומר שבת, עוד אכלנו את זה, אבל ככה? ככה, ברוב עם? ברוב עם להרים דגל של כפירה בצורה כל כך חצופה, כאילו שכל מי שמעיז לפתוח את הפה יהיה אפילו הרב של ירושלים, מעיזים הם לפתוח את הפה עליו בחוצפה שאי אפשר לתאר. מה, איפה אנחנו חיים? לאן הגענו, רבותיי? יש פה הבנה מאוד עמוקה של תורה, שאנחנו צריכים להבין אותה, ואם אנחנו נבין אותה, נבין את המפתח שנתן לנו אבן עזרא, שהוא למעשה פשט פסוקים של תורה. בואו נראה ביחד במקור ג', אני ככה השתדלתי להביא לכם רק דוגמה, וזה יצא לי בכל זאת מקור ארוך, רק דוגמה של פסוקים מתוך הפרשה, כדי שנבין את האווירה. אומרת לנו התורה פה בפרשתנו דברים, פרקים ד' עד ו', ככה פסוקים בדילוגים כמובן, שוב ושוב בפרשת ואתחנן, ועתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים. למה צריך לשמוע? אתה יודע, קיים מצוות השם. לא, שימו לב. ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ. אדוני הנכבד, תורה וארץ ישראל הולך ביחד. לא תורה, לא ארץ ישראל. לא ארץ ישראל, לא תורה גם. תורה שחוץ לארץ זה רק חלק מתורה בגבוליות מאוד מסוימת. אין בה את כל התוכיות הנשמתית, אין בה את כל החלק הפנימי, אין בה את ההבנה הירושלמית עם הסברות הזריזות, הקצרות, המהירות, מרוב האור שמאיר. אם אין תורה אין ארץ ישראל, אם אין ארץ ישראל אין תורה, זה הולך ביחד. זה הולך ביחד, כמו שמעריך להסביר בעל ספר אם הבנים שמחה, קדוש ישראל, הרב טייכטל זצ"ל, השם מקום דומו הקדוש. ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים, למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים לעשות כן בקרב הארץ. רבותי, זה הכל בדילוגים, זה לא שאני קורא רצוף, אבל תראו את הפרשה, כל הפרשה הזו, זה מה שהיא אומרת. שימו למעלה, ואותי ציווה השם בעת ההיא, ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו, ושאר אנוכי מצווך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה. הלאה, כרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם. מה קרה? במעמד הר סיני מתאר משה רבנו, שבני ישראל אומרים, לא יכולים, אחרי אנוכי ולא יהיה לך, שתי הדיברות הראשונות, אמרו למשה רבנו, זהו, לא יכולים יותר. אתה, תשמע ותגיד לנו אתה, מה השם אומר, לא יכולים לשמוע ישירות ממנו. ויאמר השם אליי, מי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי. ואתה פה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר למשה, עמוד עמדי, ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. פה זה כבר לא הועיל משה בער את התורה, פנוס הוא לכם, וצריך להסביר שבאור התורה זה לכו לארץ ישראל. פה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו, בוא, הם, לא, הם שתי דיברות יותר לא יכולים, בוא אני אגיד לך את השאר, ילמד לך את כל החוקים והמשפטים, ועשו בארץ אשר אני נותן להם לרשתה. הלאה, רבותיי, פרשת ואתחנן, כל הפרשה מלאה מזה. כשאתם שומעים קריאה בתורה בשבת, תשימו לב, כל הפרשה מלאה מזה. ושמרתם לעשות למען תחיון וטוב לכם, והארכתם ימים בארץ אשר תירשון. וזאת המצווה והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. הלאה. ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש. הלאה. והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ, ישמר לך פן תשכח את השם. יש כנראה, בפרשה רואים את זה שוב ושוב, שהוא מזהיר כנראה שכשבאים לארץ ישראל ומתיישבים והכלכלה מתחילה להיבנות וכל אחד עם החיים שלו ומתחילים להרגיש, יש לנו צבא, יש לנו טכנולוגיה, יש לנו הייטק, יש לנו זה. זה רבותיי, זה אוטומטית. מה היצר הרע? ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. ככה זה. עכשיו, אם היינו בבית ראשון, אז היינו אומרים, טוב, זה וישמן ישורון ויבעת. ככה זה נראה. לא נעים להגיד, זה נראה בדיוק כך, וישמן ישורון ויבעת. מי הקדוש ברוך הוא שיגיד לנו שמשכב זכר זה לא טוב? זה הדבר הכי נפלא שיש. מה מעניין אותנו שהתורה, אפילו לא בעל פה, אפילו בצורה כתובה, בפסוק מפורש, דאורייתא לגמרי, מפורש לכל אהבל, את זכר לא תשכב משכבי אישה, נקודה. לא מעניין, לא מעניין, מאיפה בא? השחצנות הזאת, החוצפה הזאת, מאיפה זה בא? אז אם היינו בבית ראשון, מה היינו אומרים? וישמן ישורון ויבעת, רחמנא ליצלן, אנחנו נמצאים באמצע. ככה היה פשוט להגיד לכאורה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בדור של גאולה, ואנחנו בדור של גאולה שכבר בעזרת השם לא יהיה אחרי החורבן. אז אנחנו צריכים לנסות להבין מה זה. ברור שזה דבר נורא והיום, אבל מה זה? למה זה נועד? מה עושים עם זה? ממשיכה התורה פרשת ואתחנן, ועשית הישר והטוב בעיני השם. טוב, בסדר, בוודאי. למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה. הכל קשור לארץ. ואמרת לבנך, אוקיי, צריך להגיד לילדים, מה אומרים? עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. כל פרשת ואתחנן תוכנת אותנו כביכול עוד פעם ועוד פעם. תורה, חוקים ומשפטים בארץ, תורה לארץ, בארץ לארץ, הכל כדי שתחיה בארץ שבת חלב ודבש, ואל תשכח את השם בארץ ובארץ ובארץ. רבותיי, אומר לנו אבן עזרא, שימו לב, אהבת ארץ ישראל היא זו המשמרת את עם ישראל לשמור תורה ומצוות. כי כשעם ישראל רואה מול העיניים ששמירת תורה ומצוות מקבלים את ארץ ישראל, יושבים בארץ ישראל, מצליחים, ואחרת עפים מפה, אז עם ישראל רואה מול העיניים את התגלות אור השם בארץ. זה ארץ ישראל, התגלות של תורה. זה חיבור גמור אחדותי, גמור לגמרי. אבל הרי אנחנו מכירים שהציונות החילונית כבר מזמן נתקע בין זה לזה. מזמן. הרי הם הקימו, כשהם בכלל, האליל שלהם סטלין, או אני לא יודע מי, כל מיני אלילים למיניהם, במרכאות אלילים, כן? ולא לא עניין אותם בכלל לכאורה תורה. עכשיו, קודם כל צריך לדעת, זה לא לגמרי נכון. הרי ראשית הציונות החדשה היא ברבי חיים בן עטר, החיים הקדוש, 157 שנים לפני הרצל, בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הרבים שעלו לפה, רבי מנחם מנדל מויטס, בעל פרי הארץ, בתף קוף למד זין, ואחר כך תלמידי הגרא, תף קוף סמכת, כל אלה הקדימו את הרצל בין 90 ל-160 שנה, כן? אחר כך תלמידי החתם סופר, תף קוף פייחה, שם באזור הזה, וכן הלאה, כן? עכשיו, לא ניקח להרצל בכל זאת את ההתעוררות הגדולה שהוא עשה, וגרם באמת למסות יותר גדולות לבוא. מצד שני, הוא גם הרחיק הרבה אנשים, כי הרבה מאוד אנשים היו נבוכים לגמרי. פתאום הציונות שהייתה רק קודש, הפכה להיות משהו חילוני של עוזבי תורה. לא ידעו איך לאכול את זה, כולם היו בהלם. כלומר, יש הרבה אנשים שלהפך לא עלו בגלל הרצל. אז זה אנחנו לא נשפוט אותו, הוא בהחלט עשה דברים גדולים, מסר נפשו למען עם ישראל, יהודי גדול מאוד, עם כל הצרות הרוחניות שהיו לו. ואנחנו לא אלה שנשפוט אותו, אנחנו לא במקום של שיפוט. אנחנו כן יודעים שהוא נתן דחיפה מאוד גדולה, מאוד אדירה להקמת מדינת ישראל. בכל אופן, בסופו של דבר, היד הזאת של הציונות החילונית, היא הלכה וגברה, השתלטה על המהלך הציוני, עד שבסופו של דבר, כשהגיעו להכרזת המדינה, בסופו של דבר הם הכריזו על הקמת המדינה, ועמך ישראל, עם קדוש, כולם קדושים, גם אם הם בולבלים. אז ברוך השם, מה זה, מה העניין, יש הרבה, למדנו הרבה, גם ברב קוק, גם לפניו, בהם הבנים שמחה ועוד, אחריו בעצם, בהם הבנים שמחה ועוד, אבל לא בזה אנחנו עוסקים עכשיו. אז לכאורה ניתקו כביכול, ניסו לנתק בין תורה להקמת המדינה. עכשיו, למה זה עדיין לא מדויק? כי כל אלה שכאילו היו עוזבי תורה בקום המדינה, הם כולם היו אנשי תורה, שפרשו. הם היו מלאים תורה, הם גדלו בישיבות. הם גדלו בישיבות ועזבו. אז הם היו אנשים שגדלו בתורה. שאלתי פעם איזה יהודי שגדל בתל אביב של קום המדינה, אמרתי לו, תגיד לי, הגענו לתל אביב, מצאנו פה 600 בתי כנסת. מי התפלל ב-600 בתי כנסת האלה? איך יכול להיות? 400 מתוכם היו אז, לפני 15-20-25 שנה, לא זוכר כמה זה היה, לא היו פעילים, כן? אבל 600 בתי כנסת, מה הסבר? הוא אמר לי, ככה בלשון של פעם, הוא ככה אומר לי, יצחק, בתל אביב של קום המדינה, שבת בבוקר לא היה יהודי שלא היה בבית הכנסת. אז ככה, שלא יספרו לנו שמקימי המדינה היו מהסוג שיש לנו היום, שקף זכור, כל הדברים האלה, היית מנסה להגיד להם את זה, היו זורקים אותך מכל המדרגות. אבל בכל זאת, הם באו עם הפרדה, הם כביכול אולי גדלו בתורה, אבל הם באו כשהם אומרים, מקימים את המדינה עם קומוניזם, עם כל מיני תיאוריות, ולא לא עם תורה. אז מה הולך כאן? מה ההסבר? אז כמובן שזה מהלכים מאוד מורכבים שדיברנו עליהם בעבר, אבל היום אני רוצה להתעסק בנקודה העיקרית שהיא בעצם מתגלה היום לעינינו. מה שמתגלה היום לעינינו, ואגיד עוד לפני שאתחיל להסביר, זה ההתפרקות המוחלטת והסופית של אותה תנועה ציונית שניסתה, ציונות החילונית, שניסתה להגיש ציונות שמנותקת מתורה. לאן היא הגיעה? למשכב זכור. זה בדיוק מה שקורה לעינינו. אומר לנו הרב קוק במקור ד', הקדמה לספרו עץ הדר, כל אלה אשר חיבתם לציון הייתה באין רוח מנשמת אלוהים חיים. ניתקו. חיבה לציון בלי נשמת אלוהים חיים. באין קדושת אמת ואמונת אומן, קשורה בקשר אמיץ ולב טהור, באהבה אלוהית נצחית, הקשורה בנשמתה ומקור חיה של כנסת ישראל עד עד, שרק היא עומדת לעולם. כל אלה הלבבות הרחוקים מזה, שהם באים לציונות ממקום של בלי קודש, בלי חיבור לשכינה הקדושה, הולכים הם ונפרדים מעל אהבת ארץ הקודש. מתי הרב אומר את זה? זה פשוט לא יאמן. מתי הרב אומר את זה? עוד לא חלמו שתקום המדינה. הרבה הרבה לפני קום המדינה אומר להם הרב, כן כן, אתם היום מדברים גדולות, אבל את כמה שהציונות שלכם מנותקת מתורה, אתם בסופו של דבר תיפרדו מעל אהבת ארץ הקודש. זה מה שיקרה לכם. ממשיך הרב ואומר, אהבתם שהייתה חומרית ודמיונית לעומת שבה כן הלכה, כלומר כבר היה כאלה עוד בזמן הרב, כבר עלייה שנייה שם באזור הזה, כבר היו כאלה רבים שבאו לפה, דיברו לא טוב, עזבו והלכו. כבר אז היו כאלה שמיד קרה אצלם התהליך, כיוון שהציונות שלהם לא הייתה מחוברת לקודש, לא החזיקה מעמד שנתיים. פוק, נעלמו. הרב אומר, ראיתם אותם? אלה שעכשיו פה היו עלייה שנייה, נעלמו מפה בכמויות. אומר הרב, ומטיבותם של קרובים שנהפכו מאוהבי ארץ ישראל בלא דרישת השם השוכן בציון מקרב לב הנפש לשונאיה ומנדיה במשך זמן קצר. אומר הרב, מתוך אלה פה שאנחנו רואים אותם, שתוך שנייה הפכו מחיבת ציון לשונאי ארץ ישראל, למנדי ארץ ישראל, התופעה הייתה כבר אז בזמן של הרב, אנחנו למדים טיבותם, כאילו איזה טובות עושים לנו של רחוקים, כל אותם שהם מחזיקים מעט באהבת ואת השם אלוהי ישראל השוכן בקרבה לא דרשו. ואומר הרב, כי לא לאורך ימים יעמדו במעמדם, וכמו שאומר בקבלה, וסיטרא אחרא שרעי בחיבורה, מתחיל בחיבור גדול באהבה וסיים בפירודה, וכמקרה אהבת ארץ הקודש כן היא גם כן אהבת האומה ואהבת לשון הקודש. היסוד החלש הולך ומתמוטט עד ארגיע לשון שקר. מה אנחנו רואים פה? אומר לנו הרב, תדע לך, כשזה לא מחובר לנשמת אלוהים חיים, זה ייעלם. ולא רק אהבת ארץ ישראל, גם אהבת ישראל וגם אהבת העברית, הכל ייעלם. הוא אומר, זה לא יחזיק, זה לא יחזיק. ממשיך הרב ואומר, בעינינו איננו רואים את המצב היום והמחריד, שלא יוותר דבר מכל הקניינים החיצוניים שנתרוקנה נשמתם. כשאתה לוקח מדינה, שפה, אהבת הארץ, אהבת העברית, שאתה לוקח את כל הנכסים הלאומיים, ואתה מוציא מהם את הנשמה שלהם, הם לא יחזיקו. הם לא יחזיקו. אומר, הם יהפכו להיות כאלה שמסתובבים בעולם ומנסים להפליל את חיילי צבא הגנה לישראל. היעלה על הדעת. היעלה על הדעת. אם היית אומר את זה לאותם מקימי המדינה, חכו, הנכד שלך, יום אחד, הנכד שלך, יום אחד יסתובב בעולם וינסה כמה שיותר להפליל ולעשות חרם על מדינת ישראל ולהפליל חיילים של ישראל. הוא היה מאמין. אבל הרב אמר להם את זה. הרב לא רק אמר להם את זה, גם כתב את זה. אמר להם, תדעו לכם, אתם עכשיו מנסים לנתק את ארץ ישראל מתורה, את כל הציונות מנשמת אלוהים חיים, מהשכינה הקדושה, מכנסת ישראל, מה שיקרה זה שאתם תהפכו להיות לא אוהבי ארץ ישראל, להפך, שונאיה ומנדיה. מנדיה, רבותיי. מה הם מנסים לעשות? חרם על ישראל. שונאיה ומנדיה, זה מה שיצא, אלה הם הפירות הבאושים של הציונות החילונית. כשאתה מנתק ארץ ישראל מתורה, לא יישאר לך לא ארץ ישראל, לא עברית, לא כלום לא יישאר לך. ממשיך הרב ואומר, שהם, כל הקניינים האלה, רק אז חיים וקיימים, כשהם משורשים בעיקר חייהם, בשורש, צריך להתחבר לשורש החיים, ומקור לשדם, חי העולמים ברוך הוא, נוטה שמיים ועושד ארץ, הנותן נשמה לעם עליה. מי נותן לנו נשמה? מי מחיה אותנו? מי מקיים את מדינת ישראל בניסי ניסים? ורוח להולכים בה, האומר לציון, עמי אתה, הירוס השורש? גורם תמיד את מה שגרם מאז. אומר, אבל זה לא השתנה. בית ראשון, בית שני, בית שלישי, כלום לא השתנה. כשאתה הורס את השורש, זה גורם תמיד, כמו שגרם אז, גורם תמיד אותו דבר. הדברים שיהיו חדשים לעולמים עד אשר יצדה קודש, כלומר, הדברים שלעולם לא יתיישנו. ומה הם דברי ישעיהו הנביא בפרק ה', שורשם כמק יהיה, ופרחם כאבק יעלה. למה? כי מה עשו? את תורת השם צבאות, ואת אמרת קדוש ישראל נעצו. אז מה אומר פה בעצם? אומר, והוא כתב את זה גם אז הרב קוק, באיגרת למזרחי, הוא אומר להם, חברים, מהציונות הזאת היא תתמקמק לגמרי. היא תהיה כמק וכאבק. שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן. ככה זה היה נשמע אז. נפלא, בלי תורה. היום איך זה נשמע? על גדה אחת ויתרו לגמרי, שתי מדינות לשני עמים על גדה אחת. אפילו גדה אחת לא מסוגלים להחזיק. רואים מול העיניים, וזה עוד אלה עם הבעיה הפחות כבדה, אלה עם הבעיה היותר כבדה, מסתובבים בעולם להפליל חיילים ולעשות חרם על מדינת ישראל, ומשתפים פעולה עם שונאי ישראל. לאן הגיעו הבנים הממשיכים של מנתקי ציונות וארץ ישראל מתורה? חבותיי, צריך להתחיל להישיר מבט. מולנו עמדה תמונה נוראה בצום תשעה באב של לכאורה כיכר מלאה בכביכול עשרות אלפי אנשים שבעצם מה הם מכריזים? המדינה הזאת לא יסוד כיסא השם, אנחנו נעשה מה בא לנו, מעניין את הסבתא שלנו עם התורה אוסרת, אנחנו מבחינתנו ניתן תינוק מסכן, ננתק אותו מהאימא שלו, נעביר אותו לשני גברים, לא מעניין טובת הילד, העיקר למרוד בהדתה, הדתה, זה נשמע כמו איזה הדחה, כן? הם עוסקים בהדחה, ואנחנו עסוקים בהדתה. אנחנו עסוקים בחיים. חיים של ישראל. חיבור של מדינת ישראל למכור חייה. זהו סוד הקיום הישראלי מדורות. אומר הרב, ואיננו הרואות כי מאהבת האומה הארץ וחיבת השפה וכו', אם מהעושה של תורה, עד שנאת כל אלה ותיובם, הוא רק מהלך קצר של איזה שנים ואיזה ניסיונות הם מביאים לידי מורך לב. את כל מי שלא שם בהשם מבטחו ויפנה אל רהבים וסתי חזב. אני שואל אתכם, אנחנו לא רואים מולנו מורך לב? הרי עם כל האמצעים, הטכנולוגיים, וכל הכוח הצבאי, ואפילו היום הכוח הבינלאומי אפילו, והכל לא מסוגלים, איזה שלטון קיקיוני שם בעזה, לא מסוגלים לטפל בו, לא מסוגלים להביא שקט. היום כבר שמעתי איזה יהודי שלא חשוד על דעות ימניות, כבר אומר שם על אחד משרי הממשלה, אולי תצאו לציבור ותגידו להם, לא מסוגלים לפתור, החמאס יותר חזק, רחמנא ליצלן, הוא לא יותר חזק, זה ברור לגמרי. ואנחנו בעצם רואים מולנו מורך לב. מאיפה מורך לב הזה בא? כשאין תורה, כשאין אמונה, אין דרך, אין כיוון, אין לאן ללכת. לא מבינים לאן אמורים ללכת. וזה בעצם מתחבר למה שראינו בתשעה באב. זה בדיוק אותו דבר. ניתוק מתורה הוא ניתוק מארץ ישראל, הוא ניתוק מעברית, הוא ניתוק מאהבת הארץ. וברחמנא ליצלן גם ניתוק מאהבת ישראל. הרי מה חושב לו הישראלי הזה שמסתובב בעולם ועושה חרם על מוצרים מישע, או עושה חרם בכלל על מדינת ישראל, על אוניברסיטאות בישראל, או שהוא מארגן שם הפללות ותיקים ועדויות כאילו נגד חיילים כדי להפליל אותם בעולם שלא יוכלו לצאת מהארץ, אולי זה דווקא טוב שלא יצאו מהארץ, כן? מה הוא חושב לעצמו? הרי זה שנאת ישראל. זה שנאת ישראל. עוד כתב הרב, מקור ה', באיגרת קוף ממדלת. עכשיו שימו לב, יכול מישהו לבוא ולהגיד, תראה, זה אולי בתחילת דרכו של הרב, אבל אחר כך הרי הוא כתב את מאמר הדור, שהדור הוא נפלא וכו'. רבותיי, זה לא סותר בכלל. הדור הוא נפלא. גם אותם אלה שעמדו בתל אביב, שם בצום תשע באב, אנשים נפלאים, יהודים קדושים, אהובים, אנחנו אוהבים אותם מכל לב ונפש, רוצים בטובתם. אחים יקרים שלנו, רוצים שיהיה להם רק טוב, ולכל מדינת ישראל רק טוב. אין פה שום שנאה חס ושלום. להפך, מי שאוהב את אח שלו, דואג לו כשהוא רואה אותו מדרדר לתאום. זה הכל. אז בעצם הרב אפשר להגיד, טוב, זה היה לפני שכתב את מאמר הדור. רבותיי, איגרת קוף ממדלת נכתבה בשנת תף רש סמך ח'. מאמר הדור יצא לאור בתף רש סמך וו. כלומר, אותו הרב קוק שידע להבין ולראות את כל אהבת ישראל המיוחדת, את כל האור שיש בנשמות ישראל, את כל העובדה שהשכינה דוחפת מבפנים, למרות שכלפי חוץ רואים שחי ומאוס. כל הרב קוק הזה עם כל התורה הזאת הוא אותו רב קוק שגם יודע להגיד את הדברים האלה, שבלי תורה יהיה נתק, אנשים יעזבו את הארץ. אז אומר לנו הרב קוק באיגרת קוף ממדלת משנת תפריס סמכת, שנתיים אחרי שכבר יצא לאור מאמר הדור, אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב, הוא מדבר על התקופה שלו שהייתה שעת כושר, היישוב התחיל להתפתח, והוא מנסה לגרום לעמך ישראל, אנשי קודש, אנשי תורה ומצוות, לבוא לארץ. לא כל כך מצליח, למה? לא נעים להגיד, בגלל הרצל. כלומר, בגלל שהרצל הכניס את כל החילוניות לציונות, אז אנשים אמרו, לא רוצים. עכשיו, זה לא לגמרי בגללו, כי הרי גם לפני הרצל, אנשים גם התעצלו לעלות, פחדו לעלות. אז אי אפשר עוד פעם להפיל הכל עליו, אבל זאת הייתה הבעיה. אנשים, כשהוא טען בפניהם, בחוזק, תעלו, אמרו לו, לא, שמה כבר השתלטה החילוניות וככה. טוב, אומר עוד פעם, לא יכולים לשפוט. מכל מקום, הרב מדבר על אותה נקודת זמן ואומר, אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב, והחלישות הגופנית והרוחנית, וחסרון אמצעי המלחמה יבואו עד מרום קיצה אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל. רבותיי, על הדרך אומר הרב, שלומי אמונים שבארץ ישראל, חלישות גופנית, חלישות רוחנית, חסרון אמצעי מלחמה, לא נאבקים, ישנים, לא זזים, גם זה לא השתנה. אומר הרב, והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה, חיבת שפה, כאילו אפשר לבנות לאומיות בלי תורה. היסטוריה, הזכות ההיסטורית, וגם עברית, מדברים עברית, כן? זה כאילו היה הטרנד אז. העומד להיות, אומר הרב, את שמות המילים הקשות, שבדרך כלל אני לא משמיע אותם, אבל פשוט אי אפשר עכשיו לא להשמיע אותם, משום שאנחנו מוכרחים להבין מה עומד מולנו כרגע. כן? ואני אומר עוד פעם בזהירות, תכף נבין על מה מדובר גם בצד החיובי של הדברים. אומר הרב, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. אז, אם הדבר הזה יתפתח, אין די בער גודל האסון. אומר הרב ומזהיר, בעזרת השם, אני בוטח בהשם שלא יקרה כלום, שהכל יהיה בסדר, אבל הוא אומר, אם אתם תשבו ככה, דוממים, לא תקומו, לא תעשו שום דבר, ותיתנו ליד הזאת, כן, שחמנה יצלן מביאה תומה, תומה לארץ ישראל, אין מילה אחרת, אז בסופו של דבר, מה יהיה? מה יהיה? מה זה? המשיך לישון? אז פה אנחנו רואים אם כן, שהרב קוק עושה לנו משוואה מאוד ברורה. אומר הרב קוק, שלמעשה ארץ ישראל ותורה זה הולך ביחד. זה שבקום המדינה הייתה תקופה מיוחדת של גאולה בעיתה, ושהקדוש ברוך הוא נתן לנו איזושהי דחיפה קדימה, בסדר, זה כמו ילד קטן שעוזרים לו לקום וללכת. אבל באיזשהו שלב אתה צריך להתחיל ללכת על הרגליים שלך. עכשיו, מה בעצם קורה לעינינו? אז מה הסיפור? מה הסיפור? מה זה ההידרדרות הזאת? הבנו, נכון? ברגע שהציונות התנתקה מתורה, התוצאה הזאת מתבקשת. בסדר, הבנו, אבל עדיין אנחנו נמצאים בשלב של גאולה. מה זה הדבר הזה? למה הוא נועד? איזה תיקון הוא אמור לגרום? מה הסיפור? אז בואו נראה ביחד במקור ו'. אומר הרב קוק בספר אורות, אורות ישראל, פרק א', פסקה י' ג'. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית. יהודי לא יכול להיפרד מדבקות בהשם. עכשיו מישהו יגיד לי על מה אתה מדבר, רואים חילוניות, שימו לב רבותיי, כל החילוניות והכפירה הזאת זה תופעה של 150-200 שנה, זהו. לפני זה לא היה כזה דבר, יהודי היה דבוק בהשם, אלא אם כן הוא רשע. אבל תופעה של אנשים טובים, אנשים עם מידות טובות שרוצים טוב לעם ישראל ומבולבלים ולא שומרים מצוות, זה תופעה ייחודית לדורות שלנו, 100-150-200 שנה, זהו. לפני זה לא היה דבר כזה. עם ישראל היה דבוק בתורה, דבוק במצוות, מי שלא צריך להיות איזה רשע כזה, משהו ממש כזה אחד נורא והיום. תופעה כמו שיש לנו היום לא היה. אז אומר הרב, אי אפשר לאדם מישראל להיפרד מדבקות האלוהית, ואי אפשר לכנסת ישראל כאומה להיפרד מצור ישעה, אור השם אלוהי ישראל. אנחנו מחוברים עם השם, רוצים, לא רוצים, צחקתם אותי. אפשר את השמש להעמיד, לעומת זאת, את חיבור בין ישראל להשם אי אפשר לשנות. אבל אומר הרב, אי האפשרות הזאת, העובדה שזה בהכרח, כפה עליהם הר כגיגית, כן? זה בהכרח, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. מה שקורה בהכרחיות טבעית, אתה לא החלטת. אז ממילא אתה לא בררת ולא למדת ולא העמקת ולא הגעת להחלטה, אלא זה, אתה יודע, מצוות אנשים מלומדה כזה. ככה אנחנו, יהודים, ושומרים מצוות, זהו. אז אומר הרב, יש פה חיסרון מסוים בהכרחיות הטבעית. וממשיך הרב ואומר, על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. שימו לב, הרב מדמה את זה לניסור בין איש ואישה, כדי שיהיה קל להבין, נסביר כבר עכשיו. האדם הראשון נברא איש אישה, צד אחד איש, צד שני אישה. אז לכאורה הכי טוב, אין גירושין, אין מריבות, אתה אדם אחד, וזה ברור לגמרי. בא הקדוש ברוך הוא, מפיל תרדמה על האדם, מנסר אותו לשתיים, צד אחד איש, צד אחד אישה, נעשים כאילו לשתי בריות, איש, אישה. עכשיו, בשביל בא הניסור הזה, בשביל שקודם זה היה הכרח טבעי, אתה אדם אחד, איש אישה. עכשיו האיש והאישה צריכים להתבונן, להעמיק, להבין, פנים אל פנים, לא גב אל גב. גב אל גב זה לא בחרתי, אני דבוק בזה וזהו. פנים אל פנים זה אני בוחר מתוך ראייה, מתוך הבנה, מתוך עמקות. זאת הפעם, עצם העצמה, היא בשר מבשרי. אני מבין שלמרות שיש לי את הבחירה, אז מה? הבחירה הזאת נועדה רק כדי שאני אבחר ואבין שבעצם אני מחובר עם האישה שלי לגמרי לחלוטי חלוטין, זהו. אז מה אם אני לא דבוק גב אל גב? זה רק כדי שאני אבחר. מצד האמת אני דבוק גב אל גב. זה הכרח טבעי. ולכן בעצם זוג בריא בישראל מבין שאין דבר כזה גירושין. גירושין נועדו לאנשים לא בריאים. זוג בריא, אז מה אם יש ויכוחים? מתקנים, זה נועד כדי להתקן, כדי להתעלות, כדי להתאהר, כדי לתקן מידות, כדי להתקדם קדימה. כן? אז בעצם יש פה חיבור בדיוק כמו שהיו דבוקים גב אל גב, רק שזה מתוך בחירה. לוקח הרב את ההבנה הזאת ומשליך אותה על כל הכפירה וגם החילוניות שהתחדשו בדורות שלנו, ומסביר על פי זה מה תפקיד כל הכפירה הזאת. אז אומר הרב, על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. כלומר, האור הגדול קצת מסתלק, המוחין מסתלקים, תרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. מה פירוש? קודם האור העיר בצורה נורמלית, אז אפשר לא להידבק בהשם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כי הוא יכול קצת סילק את אורו, ופתאום אנשים הרגישו שהם יכולים לכפור בו, ולעזוב אותו, ולמרוד בו, ולא לקיים תורה, וכן הלאה. ובכללות התרדמה, כלומר הרעיון הכללי של התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה. מה זה תפארת אדם? שהבחירה השכלית מכרת לומר, זה בחירה, זה הכרה, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. כלומר, אני כן גב עם גב, אנחנו, זה הכרח טבעי, הרי זה עצם מעצמי, זה בשר מבשרי, אבל מתוך בחירה חופשית מכרת. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות, עדי עד, וזה מביא לאפשרות של הפריה, זיווג, פירות, התגלות של אורות חדשים וכן הלאה. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה, שהתחילו כבר בזמן הרב ועוד לפניו, לפני 150-200 שנה. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, שכאילו יהודים יכולים לעזוב את התורה וללכת להתנצר אפילו, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, יצריך את האלוהים, הפה, מה שם, נעשה מה בא לנו וכן הלאה. אין תולדותיה של הנסירה. זה תופעות לוואי של הנסירה הזאת. המביאה, ומה תפקידה, בשביל מה היא באה? המביאה לידי ההתאחדות הגמורה, הצורית, החופשית. זה מביא את זה, זה, כל הכפירה הזאת נועדה כדי לאפשר בחירה, והבחירה תביא התאחדות עוד יותר גמורה, אבל מתוך צורה, מתוך משמעות, מתוך חופש של בחירה, מתוך הכרה, מתוך עמקות של הבנה. כמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך, אלוהייך. כלומר, שכאילו תהיה לנו חתונה מחודשת עם הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, שזה כבר היום. זה לא לעתיד, זה הווה. עכשיו זה צריך להתרחש. עכשיו שימו לב, לוקח הרב את זה הלאה לכל הסיפור של חיבור תורה למדינת ישראל. אומר הרב, החיזיון מתגלה, אותו חיזיון, אותו עניין, אותו עמקות, ביחוסה של התורה אל האומה. שבעצם צריך להבין, רבותיי, ומי שלא מבין, הגיע הזמן שיבין, כי אנחנו באמצע מאבק וצריך להתעורר. כל התערובת בצבא, היזומה, הדוחפת את התערובת הזאת במין חולניות, נגד כל היגיון צבאי, נגד כל היגיון רפואי, נגד כל היגיון תורני, שכלי, כל היגיון שהוא, כל חוסר ההיגיון הזה, בתוספת, רחבה רפורמית בכותל, רפורמים בתוך בתי הספר, השתלטות רפורמית על כל החינוך הממלכתי במדינת ישראל, על ידי משרד החינוך. בתוספת, הכנסה עכשיו, שרוצים להכניס לבתי ספר דתיים, ישיבות תיכוניות ואולפנות, קורסים או שיעורים, הרצאות, שילמדו את התלמידים להכיל את הנטיות ההפוכות, להכיל את איסור תורה של את זכר לא תשקע משכבי אישה, ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה, להכיל, להכיל, בתוך בתי ספר דתיים, דתיים, לא מספיק להם בממלכתי שהשתלטו. הלאה, וכשאנחנו מדברים על הכניסה בכלל של כל הנטיות ההפוכות לארצות בבתי ספר, כן? וכשאנחנו רואים את כל המהלך הזה, שהוא הולך ומתרחב לעוד תחומים ועוד תחומים ועוד תחומים, אתה שואל את עצמך, רגע, מה הולך פה? את צריך להבין שאת אף אחד לא מעניין נטיות הפוכות, את אף אחד לא מעניין רפורמים. יש פה מאבק על דמותה של מדינת ישראל. הגענו לשלב ההכרעה. הסטטוס קוו מת. כמה אפשר לעשות סטטוס קוו ולהקפיא באיזה מקפיא את שאלת המהות האידיאולוגית, הרעיונית, האמונית של מדינת ישראל? הרי מאז שהתחילו הציונים הראשונים ועד היום, עוד לא החליטו איך קוראים לנו. עם התנך מחפש זהות. צחוקים. אז בעצם אנחנו נמצאים בשלב ההכרעה. עכשיו שימו לב, אל תגידו, למה לעורר עכשיו את כל השאלות האלה? לא אנחנו. באופן אבסורדי לגמרי, מי שהלך והמית את הסטטוס קוו, זה דווקא הצד החילוני של המפה. אבל רבותיי, הגיע הזמן להקל. הסטטוס קוו מת. לא נשארה חזית, אפילו לא ישיבות, אפילו לא בתי כנסת, אפילו לא תלמודי תורה, לא נשארה חזית שלא מנסים לדחוף את היד הזאת, שמנסה להכניס את התרבות הנוצרית במדינת ישראל. לא רק שסטטוס קוו מת, אלא ניסיון השתלטות פראי, חצוף, אנטי דמוקרטי, בריוני, כפייתי, על מערכת החינוך התורנית, אנשים הגיעו למצב של בלבולים שאי אפשר לתאר, הסיפורים שאני פוגש הם בלתי נתפסים. בן אדם הולך לאיזה סדנה, פתאום מאבד כיוון לגמרי, אשתו אומרת לי, מה אני עושה? הוא הלך בכלל לאיזה משהו, אתם יודעים, היום, קואוצ'ינג, כל מיני ביטויים כאלה, וזה פתאום מוצא את עצמו אצל איזה רפורמי. רבותיי, אתם צריכים להבין את זה, אנחנו נמצאים בעיצומו של מאבק אדיר. מדינת ישראל עומדת על סף המקווה. המדינה עצמה היא קודש קודשים, אבל כל כך הרבה שטויות נדבקו אליה. דווקא במקום של ההיטהרות וההתנקות, מה מלמד אתנו הרב? קודם באה התרדמה. כדי, מה שנקרא, שתדעו את מקור הדברים, זה תורה מפורשת לגמרי בארי הקדוש. תמיד לפני שבאים מוכין דגדלות, יש תרדמה, זה דרך העולם. כיוון שמדינת ישראל רוצה להתרומם וצריכה להתרומם ונטבעת משמיים ומתוכנו, להתרומם למקום של מוכין דגדלות, של התעלות רוחנית, של הכרה סוף סוף, בעם זו יצרתי לתהילתי ספרו, הכרה של הקודש קודשים של מדינת ישראל. לפני שהאור הגדול מופיע, תמיד הכי חשוך, לפני העלות השחר. תמיד יש תרדמה, הסתלקות של מוחין, הסתלקות של רוחניות, לפני כניסת מוחין דגדלות. יש נועם אחד גם בפורים, ישנו אלוהים של אלה. אז המן מנסה להיכנס בשינה הזאת. אנחנו צריכים להבין, כמו שאומר לנו פה הרב, ובואו נקרא את זה בפנים, שימו לב, החיזיון מתגלה, אותו חיזיון של תרדמה וניסור ויכולת כפירה וכו', כדי להביא להתאחדות גמורה יותר, מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה. שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. שאנשים חושבים שהם יכולים לנתק בין תורה למדינת ישראל, ניתוק גמור, כלומר משקף זכור, לא יש תורה, רק אני כרגע לא בראש לי לקיים אותה, אלא התורה נשנה אותה, רפורמים, ונהפוך אותה למשהו כזה, שמשקף זכור זה על הכיפק, מה הבעיה? הדבר הזה זה בעצם תוצאה של נסירה. מה פירוש נסירה? זה כבר לא הכרח טבעי, כאילו אפשר להחליט לעשות מה רוצים, רק כאילו. הנסירה התרדמית, וגמר הנסירה, לאן זה הולך? לאן זה הולך? וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין המביא לאחדות משוכללת. וזה מה שכתוב אצל חז"ל בסנהדרין צדיק ז' כמדומני, ותורה חוזרת ללומדיה. חז"ל אומרים לנו שיש שלב שתורה כביכול תשתכח, ואז תורה חוזרת ללומדיה, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך תרבה השלמות בישראל. אז בעצם אומר לנו פה הרב בצורה מאוד ברורה, יש שלב של כפירה בתורה, של ניסיון לנסר, לנתק, בכלל, בין כאילו תורה לאומה, אנחנו נמצאים בעיצומה של הכפירה הזאת. אבל לא באתי להצדיק את המצב, כלומר, לא באתי להגיד להשלים עם המצב, אלא רק ללמד שבנקודת זמן הזאת צריכים לקום גואלים. צריכים לקום אנשים שהם אנשי אמונה. לא יכולים לישון. זה לא נועד בשביל שאתה תחכה וכבר המהלך יסתדר לבד. לא. אתה צריך למען שמו באהבה לפעול עם אל, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. צריך להביא גואל. צריך לקום ולפעול. אבל שימו לב, אומר לנו האבן עזרא, עכשיו בואו נחזור להתחלה. עכשיו תראו את האבן עזרא, ותם זו הפרשה בסוף מקור א', לחבב את ארץ ישראל, ואם הארץ תהיה חביבה, ישמרו מצוות השם, שלא יגלו ממנה. האם יכול להיות שלא אכפת להם לגלות ממנה? האם יכול להיות שנושא ארץ ישראל כבר לא בדיוק במרכז העשייה של מדינת ישראל? האם יכול להיות שאנחנו כבר למעלה מעשור בהקפאה? האם יכול להיות שרוב, אני חושב, אני לא יודע להגיד סטטיסטית, אבל החלק הארי שאפילו בכיפות סרוגות כבר לא נמצא בהתיישבות? האם יכול להיות שאנחנו רואים מגדלים, בניינים, שכונות של אנשים שהיית מצפה שיהיו בהתיישבות, הם לא שם. ההתיישבות, אתה יודע, בנים ממשיכים של המתנחלים של פעם. האם יכול להיות שנרדמנו בשמירה בבניינה של ארץ ישראל, והאם יכול להיות שברגע שקרנה של ארץ ישראל הולך ויורד, אז ממילא יחד עם ירידת קרנה של ארץ ישראל יורד גם קרן התורה? כי אומר לך אבן עזרא, זה וזה הולכים ביחד. אם אתה אוהב את ארץ ישראל, אז אתה תשמור מסורת, אז אתה תשמור שבת. הרי חטא המרגלים, אנחנו רואים פרשת שלח, מה בא אחרי את המרגלים? צריך פרשת ציצית ולא תטורו אחרי השם אתם זונים אחריהם. למען תזכרו את כל מצוותיי, אתם קדושים לאלוהיכם. למה צריך את זה? בגלל חטא המרגלים, בגלל הפגיעה בארץ ישראל. אחרי חטא המרגלים, מה אנחנו עם המקושש עצים, מחלל שבת? למה חילולי שבת פתאום נהיו בדריסה המונית בכל כך הרבה מקומות? למה? בגלל הפגיעה בארץ ישראל. ברגע שאנחנו את הדגל של ארץ ישראל הורדנו והורדנו, לא יעזור שום דבר. ציבורית אנחנו הורדנו את הדגל של ארץ ישראל. פתאום הופיעו, לא להפריע בבקשה, פתאום הופיעו בעיות רוחניות, נפשיות, חולניות. ואנחנו מוכרחים להבין את האבן עזרא שקושר בין שני הדברים ביחד, בין ארץ ישראל לבין שמירת תורה ומצוות. ואומר לנו הרב קוק, ולסיום ממש בזריזות, מקור זין, אורות התשובה, פרק י' ב', פסקה י' ב', וכבר למדנו אותה בעבר, אז נעשה את זה בזריזות. יש מחשבה, ואמר הרב בנימין, הרב שמואל בנימין הרלינג זצ"ל, השם יקום דומו הקדוש, אמר לחבר שלי מאיר ליקסנברג, השם יקום דומו הקדוש, שהפסקה הזאת מדברת ממש עלינו. המחשבה הזאת זה מחשבת הציונות. אבל אני ממליץ לכולם לקרוא אותה בפנים. אומר הרב קוק ככה, יש המחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה, מפני שאחרי שנתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים. הדברים הולכים כך, עד בוא התור, זה בדילוגים כמובן. כלומר, יש איזו הידרדרות כזאת, אבל רק הצד הגשמי נבנה, והצד הרוחני סובל. הדברים הולכים כך, עד בוא התור, עד שמגיע זמן של גאולה, שמתעוררים עדיני לב במים חמושיים בכוח צדקת השם. תורה, אהבת ישראל, קירוב, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה, שוקים בציונות של קודש ומתעמקים בתוכיותה, מכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות, ומתוך כך זו המחשבה הכללית בעצמה, כלומר מחשבת הציונות שהיא בעצם מחשבת השכינה הקדושה, שמפני מכאובי הרוחניים, עכשיו שימו לב לתיאור של הרב, שמפני מכאובי הרוחניים מדקירה את הקוצים הסובבים אותה, היא מוטלת עייפה בחולשת כוח, בתרדמת מוות וכמעט באין רוח חיים. שומעים איך הרב מתאר לאן רחמנא ליצלן זה עלול להגיע? מתעוררת היא, מתעוררת כתוצאה ממה? מההתעוררות של הדיני הלב שקמים ואת מחשבותיהם הזכות והתיאורות מכניסים בה. מתעוררת היא ומתחילת להשפיע על כל הניגשים אליה טל חיים בהוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה, כל מי שיגש היום אל הקודש, ויפעל כדי להוסיף תורה ואורה במדינת ישראל, כדי לקרב את כל עם ישראל לאביהם שבשמיים, יזכה לראות את האור שבמדינה עצמה, שזה אור השכינה, מאיר עליו, מקומם אותו, מחזק אותו, מרומם אותו, מעלה אותו בעילוי גדול, ונזכה בעזרת השם כולנו לפעול עם אל לגאולת עם ישראל. חזקו ואימצו.